יום העצמאות תשמ"ג. האומנם כך קראו הדברים כמו שמסופרים בספרים? על פי כל היגיון, על פי כל שכל אנושי, היה כל מה שנעשה בתש"ח בגדר הבלתי אפשרי. אל תחשדו לרגע שכתב מעריב ופתאום נהיה דתי וזה, לא, אבל בכל זאת, שברגע של אמת, שבאדם מסתכל מנקודת מבט ריאליסטית פוליטית, מה הסיכויים? ברוך השם. הרמטכ"ל יצחק רבין בנאום באוניברסיטה העברית ב-28 ליוני אמר לכל האומה, הטייסים שפגעו במטוסי האויב במידה כזו של דייקנות עד שאין איש בעולם מבין איך זה קרה ומחפשים לדבר פירושים טכנולוגיים בתחומי הנשק הסודי. לא היה לנו נשק סודי. היום יש, האמריקאים המציאו פצצות, להבדיל, כמעט כמו משחקי וידאו, אני לא מתכוון ללגלג, פצצות חכמות, שגר ושכח, פצצות מונחות לייזר, פצצות טלוויזיה, הכל נחמד. אז לא היה. היה מטוס סולל שיורים עליו אש תופת במהירות אדירה, והטייס צריך לעשות הכל לבד, לא רק להישאר בחיים, לפגוע במטרות, להתמודד עם מטוסי קרב, לא יאומן. רבין בעצמו מודה, דייקנות שאין איש בעולם מבין איך זה היה. תגידו אתם, האם זה צירוף מקרים? למען האמת ההיסטורית יש לסיים כי העיראקים היו האחרונים לחתימה לברית הצבאית הכלל ערבית, פן ערבית, נגד ישראל. בגלל התמהמהותה של עיראק, השהה נאצר את תוכניתו לפעול בפעולת בליץ נגד שדות התעופה הצבאיים בארץ. מסמכים שנמצאו, רבותיי, הראו שבדיוק את זה רצו לעשות הערבים. כלומר, הם היו אמורים לצאת לפעולה בראשון ליוני, פעולה אווירית מסיבית של מאות מטוסים שמטרתם הייתה לפגוע בחיל האוויר על הקרקע, כי הם פחדו מחיל האוויר. למה זה התמהמה? בגלל העיראקים. הם היו צריכים לצאת בראשון ליוני 4 ימים לפנינו. למה הם לא עשו את זה? העיראקים השתאו עם החתימה. צירוף מקרים מעניין. נאצר בנאום ההתפטרות שלו אמר, לא ייתכן שחיל האוויר הישראלי פעל לבדו כאשר יצא לפגוע ב-19 שדות תעופה בעת ובעונה אחת. היו כאן כוחות נוספים פי 3 מכוחו של חיל האוויר הישראלי שפעלו באזור. אין זאת כי עם אנגליה וארצות הברית לחמו לצד הישראלים. הפעם אני מסכים עם נאצר לפחות בחצי. הוא צדק בדבר אחד, הצבא הישראלי לא פעל לבדו. אני חושב שלצערנו אנגליה וצרפת או אמריקה לא עזרו לנו. כנראה שמי שעזר לנו זה השותף שהתחייב שיעזור לנו. שעזר לנו משך כל 2000 שנות הגלות, ולמעשה לא רק 2000 שנות הגלות, אלא גם לפני כן, מאז מתן תורה. בידיעות אחרונות כותב הרצל רוזנבלום, ימים אחדים לאחר שפרצה מלחמת יום הכיפורים, קרא שר הביטחון דאז משה דיין לאורחי העיתונים כדי לדווח להם על המצב. הכרתי את עבד דיין, וראיתי אותו בעבר במצבים שונים. יותר אירועים ופחות אירועים, אבל במצב שבו הופיע הפעם לא ראיתי אותו מעודי. לפנינו עמד אדם שבור שאפילו לא ניסה להסתיר את מבוכתו ולהשמיע מילות נחמה. הוא היה זקוק בעצמו לנחמה. המצב הטיל עלינו אימה יותר מכל בשורות היום שזרמו מהחזיתות. רוח דבריו של דיין הייתה, המצב לא רק רע אלא קטסטרופלי, ולא אגזים אם אומר שאנחנו כמעט אבודים. בדיווח לגולדה מאיר אמר משה דיין, שר הביטחון, נדמה לי שהולך לנו הבית השלישי. בשיחה שניהלה גולדה עם תת-אלוף אבנר שלב, היא אמרה כך, ביום השני למלחמה אני החלטתי להתאבד. התבדתה גולדה מאיר 3 שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים בשיחה שקיימה עם תת-אלוף אבנר שלב, שהיה ראש לשכת הרמטכ"ל דוד אלעזר. היא מתארת כאן את הדיווח. ביום ראשון 7 באוקטובר בשעה 3 דיווח לשר הביטחון על המצב בחזיתות. הוא אמר לה כי טעה בכל שנשקפת למדינה שואה. ולרחבעם זאבי, אלוף רחבעם זאבי, אמר דיין, בין תל אביב לאבו עגלה אין אפילו טנק אחד וזה עלול להיות חורבן הבית השלישי. כותב הרצוג, חשוב שאנו בנינו נבין ונעריך מה גדולה הסכנה לקיומנו. לפני שבוע אלה שבלמו את הסורים בגופם הצילו עם שלם, וזאת לא מליצה. נס גדול היה לעמנו לפני שבוע. הנס התבטא בכך שהמצרים והסורים נעצרו על קו מסוים ולא המשיכו פנימה, ובכך איבדו הזדמנות בלתי חוזרת. הם נצמדו במשך שבוע לקו צר לאורך התעלה ולא זזו משם, אין לנו הסבר לכך. הרבה היסטוריונים, פרשנים צבאיים הציעו כל מיני הסברים, אבל אף אחד לא כל כך משכנע, וזאת הסיבה מדוע מציעים כל כך הרבה תיאוריות. דבר אחד ברור, אם המצרים לא היו נעצרים, כמו שאמר דיין, בין אבו עגלה ותל אביב לא היה טנק אחד לעצור אותם. אם הסורים לא היו נעצרים, אחרי פחות מיממה דיוויזיית שריון סורית הגיעה למעשה עד בית המכס העליון. במילים אחרות, כבשה את רמת הגולן, את הגזרה המרכזית. נפח הייתה מחותרת. מבית המכס העליון יורדים בירידה, אתם יודעים איפה צומת יהודיה? כל הטיולים היפים שם, יורדים בירידה ונמצאים בארץ ישראל, כשהמילואים בתהליכים ראשוניים של גיוס. אתה לוחת ישר על הימחים. והסורים עצרו. תיאוריות יש, אבל העובדה המדהימה היא שהם עצרו. וזה הנס שמדבר עליו כאן חיים הרצוג. בעמוד 56 הוא כותב בספרו, ניצלנו מהשמדה פשוטו. האמריקאים פחדו מסדאם. ולכן הם קדשו וקדשו וקדשו לפני שהעיזו להילחם נגד משמר הרפובליקה וכו' וכו'. סדאם חוסיין הכריז שהוא רוצה להשמיד את ישראל. אם היה מארגן קואליציה נגד מדינת ישראל, מישהו היה עוצר אותו? שום ספק שלא. האמריקאים, אני משוכנע, היו מתגייסים והיו תורמים נרות נשמה להדליק כל שנה לזיכרון לעם ישראל, אבל לא מעבר לזה. לב מלך ביד השם, לכל אשר יחפוץ יתהו, והמשוגע הזה מחליט לכבוש את כווית. וכבר מגיעה קואליציה אדירה, ואתם יודעים מה, זה לא יאומן. בקואליציה הזאת היו לא רק ארצות הברית, בריטניה, צרפת, אוסטרליה, קנדה, בקואליציה הזאת היו שתי מדינות ערביות, מצרים וסעודיה. תתארו לכם צבא מצרי נלחם נגד מצרים, ראיתם דבר כזה פעם? ונגד מי? נגד האכזר באויבים שלנו, החזק שבהם, שבנה אימפריה שלא תשואר. כותב אלוף משה בר כוכבא, מראשי גייסות השריון, קרה לנו נס גדול בכך שהקואליציה הרחבה התייצבה מולו. בוא נחשוב לרגע מה היה קורה אילו גיבש סדאם קואליציה נגדית שבה חברות סוריה, ירדן וכל מדינות ערב. הרי הוא חרט על דגלו את המלחמה בישראל, דבר שהיה אמור להביא לו את התייצבותם של כל מדינות ערב לצד. נשיא המדינה חיים הרצוג, במלחמת הכיפורים הוא היה פרשן, אלוף במילואים, עכשיו הוא קורא נשיא המדינה. הרי לנו נס, זכינו ומלאכתנו תעשה על ידי אחרים. העם היהודי חווה ניסים לאורך כל ההיסטוריה. החל מנס המעבר בים סוף ועד עצם היום הזה, גם הפעם זכינו לראות את יד ההשגחה העליונה אשר עמדה לצידנו. כך אמר הנשיא בשידור בכל ישראל. והאמריקאים, ארצות הברית לישראל, כותרת ראשית בעיתון, אל תראו אף יריעה אחת, אנחנו נהרוס אותם. שלא תעיזו להילחם, אתם עלולים להצטנן. אחרי המלחמה, נסעתי לאירלנד. ממש מיד אחרי המלחמה הייתי צריך לנסוע לאירלנד, לאיזשהו מפעל כימי, קשור לעבודות שלי בכימיה. אני מגיע אחרי טיסה בשני מטוסים ונסיעה מיגעת, יושב במשרד של מנהל המפעל, שותה קפה. הוא יושב ככה על כיסא כזה, כיסא מנהלים, עם הגב לקיר. הוא אומר לי, היה לכם מלחמה קשה, אה? אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך. 10,992 דירות נפגעו. שליש נהרסו, שליש נפגעו באופן שהיה צריך להוריד אותם, ושליש פגיעות קלות. חלון, משקוף, טריס, גג, משהו, קיר. עכשיו, 10,992. כמה אבדות אתה חושב היו לנו? הוא אמר לי, או, מאות. אמרתי, לא, אדם אחד בלבד מת מפגיעת טיל. היו אנשים שמתו מהתקף לב, רחמנא ליצלן, מחרדה, מפגיעת טיל אדם אחד. הוא אמר לי, לא יכול להיות. אמרתי לו, למה? אני אראה לך. הראיתי לו כותרות של עיתונים. הוא הסתכל ככה על המספרים, הסתכל על הטילים, ואמר, ככה, אני ראיתי אותו איכשהו מצליח לסוג אחורה, לא לתוך הקיר, אבל לא יודע בדיוק איך, אבל הוא אמר, אלוקים שומר עליכם. ואני הרגשתי צליטה בלב. כמה ימים לפני שנסעתי, דיברתי עם מישהו, ידיד שלי, בן אדם שאני מאוד מאוד מכבד אותו ומעריך אותו, ואני רוצה לומר לכם שבן אדם הזה הוא מומחה גדול לטילים. יש לו קודם כל תואר דוקטור מהאווירונאוטיקה באוניברסיטת ברקלי, ושנית הוא אחד מהעובדים הבכירים ביותר ברפאל, ברשות פיתוח אמצעי לחימה, בתחום של טילים. אז הוא מבין בטילים. ואני ראיתי לו כמה מהנתונים שאני אראה לכם עוד מעט. ושאלתי אותו, מה דעתו? הוא אמר לי, תראה, אתה צריך להבין, טיל סקאד לא מיועד לטווח של 1,000 קילומטר, רק 500 קילומטר. כדי להעריך את הטווח ולהוסיף דלק, היה צריך להוריד את ראש הנפץ הקרבי רק ל-250 קילו. אני הייתי עמום, אני לא עניתי לו. וברוך השם שלא עניתי לו. כי אם הייתי עונה, הייתי מצטער על זה מאוד אחר כך. ראש נפץ קרבי מופחת. בפנים בלב התחשק לי לצרוק. תגיד לי, אתה עיוור? אתה חירש? אתה... מה יש לך? איפה היית? מה לא ראית בטלוויזיה? והדברים האלה יוצאים אנשים. מה זאת אומרת ראש נפץ קרבי מופחת? על מה אתה מדבר? אני לא שאלתי למה אני עושה 20 בתים במקום 40. מהבתים שנהרסו. ואני נוסע 4,000 ומשהו קילומטר, יושב שם איזה גוי אחד שהוא חימאי ומנהל מפעל, מסתכל על המספרים איזה חצי דקה ואומר לי, אלוקים שומר עליך. אתה לא יכול לתאר לעצמך שאני הרגשתי? או שנפץ קרבי מופחת, נו באמת. אני רוצה לראות לכם כמה דוגמאות מתוך העיתונות, כמה קטעים. שימו לב לסיפורה, סיפור של רבקה ואליה מגורים באותה שכונה. הם שמעו את האזעקה, קמו במהירות מן המיטה ורצו לחדר האטום. כעבור שנייה התמוטטה תקרה בחדר שינה ישר על המיטה שבה שכנו לפני רגע. הבית נהרס כמעט כליל, התקרה התמוטטה ורעפים אף ופנימה, כל החלונות התנפצו נקרו ממקומם, כך גם ארונות הזכות שבתוך הבית. החדר האטום הוא המקום היחיד בבית שנשאר ללא פגע. נקרה. זה בגלל ראש נפץ מופחת. כנראה, מאוד יכול להיות. מאותו עיתון, ידיעות אחרונות, 20 לפברואר 91, עוד תיאור, שמענו פיצוץ נורא ואחריו הסתרר חושך. מעבר לדלת שמענו רעשים מוזרים של דברים שנופלים. פחדנו לצאת מהחדר, אבל רצינו לראות מה קרה. פתחנו לאט לאט את הדלת וגילינו שאין לנו בית. הבית שלנו נהרס. אני מדלה קצת. כל זה שטויות. כלומר, כל הריסוק והכל זה שטויות. המפליא הוא שבחדר האטום בו ישבנו לא זזה אפילו כוס ממקומה. שום זכוכית לא רעדה. הדבק סביב החלונות והדלתות לא נראה טיפ-טיפה, כאילו היה קופסה חתומה והתומה נפרדת לגמרי מן הבית. כמו שאומרים, ציפור לא צייצה. וכאן הוא אמר לכתבת, למראיינת, ושלא תאמרי, שלא תגידי שהחדר האטום היה בצד שלא נהרס, כי כל הצד הזה של הבניין נהרס לגמרי. אז שוב, איכשהו, החדר האטום נשאר שלם, והבית, כן, פתחנו את הדלת, גילינו שאין לנו בית. עוד קטע אחרון מהעיתון בהקשר זה, היה זה במתח הראשון שנחלת על דרום תל אביב. שם בשכונת הדרום היו תושבים רבים שלא עטמו את הדירות. כאשר נשמעה הזעקה, הם פשוט התכנסו במקלט ציבורי, באותו מקלט שהיו גם עולים מרוסיה עם משפחותיהם. מכיוון שלא מצאו מקום טוב יותר, היה זה מקלט רחב ממדים ששכן בקרקעיתו של מבנה ציבורי גדול ובנוי בטון וברזל. אם אני לא טועה, זה בית דני בשכונת התקווה. כ-200 נפשות נקבצו ובאו לחסות בצילו של הבניין הגדול. אחדים מהם ניגשו לכותל המזרח, מקום שם מוצאו לספרי קודש, שכן המקום שימש גם כבית כנסת לעת מצוא, ואז בא התפוצצות. מה שקרה, מקלט בנוי מבטון רציני והוא אמור להחזיק מעמד, אבל לא בפגיעה ישירה של טיל עם ראש נפץ מופחת. הכל התמוטט, המקום נפגע בפגיעה ישירה של 250 קילו חומר נפץ, באוויר היה ריח אבק שריפה ואבק ומועקה גדולה אפפה את הכל. חלק מחוסי המקלט הועפו, אחרים פשוט זרקו עצמם לארץ שממלמנים מילות וידוי ופרידה. לאחר ששקטו הקולות והאבק התפזר, החלו אנשים הקפואים אלם לקום לבונן סביבם. התימהון היה מושלם כאשר נכוחו לדעת שאיש מבין 200 הנפשות לא נפגע. הבניין כולו קרס, כך גם שלושת הדפנות של המקלט. רק קיר המזרח נותר על עומדו, כך גם הקולוניות עם ספרי הקודש שלא נפגעו. בסיור שערך במקום ראש הממשלה יחד עם ראש העיר צ'יץ' שלמה לאט, שאל תמה ראש הממשלה, במקום הזה היו אנשים? אכן אישר ראש העיר, היו כ-200 איש וכולם ניצלו בנס. ובכן, זה ברור, כל מי שיודע בונה מקלטים יודע, מקלט בנוי כך שבפגיעה ישירה הוא תמיד קורס, חוץ מכותל המזרח אם הוא במקרה ישנו, וכל האנשים עפים לשם ולא קורא להם כלום. זה ידוע. לא, באמת, תחפשו בכל ספר על פצצות ותראו. אני רוצה להציג לכם את מיקי. זהו מיקי. היה לו פעם בית בסביון. הבעיה שהבית שלו ספג פגיעה ישירה, וכפי שאתם רואים, מה שנשאר זה הרמה של בטון, עץ, ברזל, ואני לא יודע מה. ואני שואל אתכם, רבותיי, מה הסיכוי שבית קורס על בן אדם? מה הסיכוי? לא שהוא יצא בשלום. הוא נלכד, אבל לא, אפילו לא שריטה, הוא לא מעוך או לחוץ. הראש בחוץ כדי שהוא יוכל לנשום, הגוף בפנים. אין בא ואין יוצא. להבדיל כמו פוע דוב בסיפור, אם מישהו זוכר. תקוע. מה הסיכוי שזה יקרה? האם באמת אני צריך להביא עדויות של מומחים? תראו, מה זה ראש נפץ מופחת? אני פשוט, אתם יודעים, אני למדתי פיזיקה גם כן, לא רק כימיה. קח צינור של 6 מטר מברזל, או לא חשוב, תמלא אותו, תן לו קודם כל מהירות של 8,000 קילומטר לשעה, ותמלא אותו בקוקה קולה. האנרגיה הקינטית של המסה הזאת, אם היא פוגעת, היא מורידה סדרה של בתים בלי חומר נפץ. מה הסיכוי שזה יקרה? אני צריך להביא מומחים שיעשו חשבונות. איך בכלל אפשר לחלץ אותו? פיקוד העורף, באמת, ברוך השם, בלשון סגי נהוב אני אומר, כמה תרגולת יש להם לחלץ אנשים מבתים. עם כל המומחיות שלהם, עם כל הכלבים והזרקורים והכל, אני בתור ילד שיחקתי דוק. זוכרים את המשחק הזה? אני לא הצלחתי להרים שניים או שלושה בלי שהכל יזוז. עכשיו, זה לא צחוק. כשאתה הולך להרים קורה, הקורה לוחצת על מוט, שלוחץ על ברזל, שמזיז משהו, צריך 5 סנטימטר של משהו שילחץ על החזה שלו, בשביל שכבר לא צריך לחלץ אותו יותר. גמרנו. אז לא רק מה הסיכויים שהבית יתרסק בצורה הזאת, אלא מה הסיכויים שהבית יתרסק באופן שבאמת אפשר לחלץ אותו, להוציא אותו ללא פגע. בריא ושלם, אפילו לא נשברה לו היד, הוא יכול היה לחתום על כל המסמכים מהביטוח כדי שיקבל חזרה את הכסף. אל תחשבו אגב שזה כל כך פשוט, היו לו גם 2 כלבים והם לא שרדו. יש עבדות במלחמה, אין מה לעשות. עוד קטע מעיתון עם הכותרת, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, 13 לשני נדמה לי, אם אני קורא נכון שם, איכן שהוא התושבים שבתיהם נפגעו מהטיל ה-31. סטטיסטיקה קטנה עם שמות, כן, שם ומה בדיוק היה, וככה אנו חוזרים לנפלאות החדר האטום. בסקר שערך אחד העיתונים לאחר נפילתו של הטיל ה-31, נבדק איכן שהו התושבים של כל 19 הדירות שנפגעו באותו מתח באורך בינוני וקשה ומיועדות להריסה. זאת אומרת, זה רק 2/3 שנהרסים, לא 1/3 שנפגעו פגיעות קלות. ב7 דירות שנפגעו מהם החדרים האטומים, דיירים נטשו אותם ובאותו הלילה היו ריקות. ב4 דירות שבהם נפגע קשה גם החדר האטום, הדיירים מצאו מחסה בחדר מדרגות. ב8 דירות שנפגעו קשה אך החדר האטום לא ניזוק כלל או סבל מנזק קל, דיירי הבית שהו בתוכם מקומה ניצלו. בעברית, אם הדירה הייתה ריקה, אז הדירה כולה נהרסה. אם הדירה, זאת אומרת אם הדיירים למשל היו בחדר מדרגות, לא היה להם כבר לאן לחזור. אם הדיירים היו בדירה אבל לא בחדר האטום, אז החדר האטום נהרס, אבל איפה שהם היו לא נפגע. אם הדיירים היו בחדר האטום, אז החדר האטום נשאר, הדירה נהרסה. אלה באמת המעלות של ראש נפץ קרבי מופחת, שבאמת ראוי להערכה בה. למה הופיע תת אלוף נחמן שי דובר צהל חבוש כיפה? זה כותרת פרובוקטיבית. ובכן, קודם תהיו רגועים, הוא לא חזר בתשובה, הוא הוריד את הכיפה. אמנם הוא הציר הצהרה מעניינת, אבל הוא הוריד את הכיפה. הסיבה שהוא חבש כיפה, ובכן, אתם רואים אותי חבוש כיפה, ובטוחים שזה לכבוד המאורע מתקיים במקום דתי, אמר נחמן שי. זה היה בישיבת נחלים. ישיבת נחלים לא רחוק בפתח תקווה. עשו סעודת הודיה להודות לקדוש ברוך הוא על ניסי מלחמת המפרץ. לסעודת ההודיה הזמינו את הדובר, תת אלוף נחמן שי. ואז אומר נחמן שי, אתם רואים אותי חבוש כיפה, ובטוחים שזה לכבוד המאורע מתקיים במקום דתי. האמת היא שאם הייתי יכול, לא הייתי מסיר את הכיפה מהראש. קראתם לערב עצרת הודיה. השאלה היא אם אתם יודעים על מה להודות. עכשיו כבר מותר לגלות, ספר הדובר פרטים על היקפי הניסים שהתרחשו בזמן המלחמה, אין לכם מושג כמה ניסים היו במהלך מלחמת המפרץ. זאת אומרת, אתם עורכים סעודת הודיה, אבל אתם עוד לא יודעים על מה יש להודות. וכאן הוא סיפר דוגמה אחת. מסתבר שכמה מן הטילים שנפו כאן היו מטווחים היטב ופגעו במטרה בדיוק של מטר. הוא נקב בשם המקום. אני בטוח שאיש מן הנוכחים פה לא ידע שבאתר מסוים באזור א' נמצא מצבור הגז של כל אזור גוש דן כמה מטר מתחת לאדמה. אבל העיראקים ידעו על כך. אותו שבוע חל קלקול בצינור הראשי וכל המערכת יצאה זמנית מכלל פעולה. הרשות הממונה סגרה את כל הצנרת באזור לרגל תיקונים, ואז בא הסקד ופגע בול בצינור הראשי. אין ספק שאם הייתה זרימת גז רגילה בצינור המפוצץ, הייתה כל תל אביב עולה באש. אין מילים לתאר את האסון שעלול היה לקרות, סיים הדובר את נאומו בפני הקהל הנרעש. ולכן גם תבינו מה שאני אמרתי, אני יודע על מה צריך להודות. רבותיי, אני חושב לסיכום הדבר אחד, גם אנחנו יודעים על מה צריך להודות.